כל חי אונליין 93fm.co.il
800-780-780. יושב ראש שר הפנים אריה דרעי מותח ביקורת על התנהלות עיריית ירושלים, וזאת לטענתו בשל העובדה שמבני ציבור בבירה אינם מנוצלים כראוי לטובת החינוך החרדי הסובל מדי שנה ממחסור בכיתות לימוד.
חלק זה חוסר כיתות, חלק לצערי הרב מדיניות של העירייה שאני מתקומן נגדה, שיש הרבה מבנים ריקים בשכונות לא חרדיות, ובמקום להעמיד אותם למשל בקריית יובל או בגבעת מרדכי או בקטמון, יש איזושהי מדיניות של העירייה שמבנים כאלה לא נותנים אותם לציבור חרדי, ולכן יש חוסר כיתות גדול.
את הדברים אמר השר דרעי בריאיון למהדורה המרכזית בקול חי, בו ציין כי בתום פגישה שקיים היום עם ראשי ערים חרדיות, ניתן לומר באחריות כי רוב הבנות החרדיות שובצו למוסדות חינוך תורניים לשנה הבאה, ואלה שעדיין לא מצאו מקום מתאים מטופלות על ידי הגורמים האחראיים במהירות אפשרית, כדי שניתן יהיה להתחיל את שנת הלימודים החדשה כסדרה. הרמטכ"ל רב אלוף אייזנקוט קיבל במפתיע איתור כבוד מעמיתו האמריקני הגנרל דנפורד במהלך מסדר שנערך לכבוד הרמטכ"ל בפנטגון במסגרת ביקורו הרשמי בארצות הברית. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי בדברי הסבר להענקת איתור הכבוד נכתב כי מנהיגותו של רב אלוף אייזנקוט היוותה תפקיד משמעותי וחיוני בהרחבת שיתוף הפעולה בין צה"ל וכוחות צבא ארצות הברית. עוד מוסר כתבנו כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף מרדכי נפגש הערב עם אנשי הארגון ההומניטרי שנציגו בעזה בחסות האום, נעצר בחשד להעברת כספים למימון פעילות טרור של חמאס. האלוף מרדכי אמר כי מדובר באירוע חמור וקרא לראשי הארגון המכונה World Vision לקחת אחריות על המקרה ולעשות בדק בית. כתבנו מציין כי אוסטרליה הודיעה על הסרת תמיכתה בארגון World Vision בשל העובדה שנציגו נעצר בחשד לתמיכה כספית בחמאס. בית המשפט החליט הערב לשחרר למעצר בית למשך 5 ימים מטפלת פיליפינית שנעצרה לאחר שהשאירה אתמול קשישה בכיסא גלגלים כשהיא קשורה לגדר מחוץ לקניון האלון במשך כ-40 דקות ובחום כבד, והמעשה עורר סערה ציבורית גדולה. על פי החלטת בית המשפט הוחרם דרכונה של המטפלת, אך עדיין לא הוחלט אם לשלום ממנה את הזכות לטפל בקשישים ואף לגרשה מהארץ. התחזית מיד.
בחסות
סנו מציגה את סנו דאי, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות, מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה.
הלילה ומחר מעונן חלקית עד נאה, צפויה ירידה קלה של הטמפרטורות, בשבת צפויה עוד ירידה קלה במידות החום, ביום ראשון ללא שינוי ובשני שוב צפויה התחממות קלה.
בחסות
סנו מציגה את סנו דאי, תחליף דוחי יתושים לתינוקות ולילדים, מאושר על ידי משרד הבריאות, מגן מפני יתושים ומותאם במיוחד להורם של תינוקות מגיל חצי שנה ומעלה.
עד כאן חדשות כל חי להיום, תודה לטכנאי מוישי כאן ולמפיק תוכניות הערב דוד קליגר. אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשעה 7 בבוקר. לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי, לילה טוב וחודש טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שאול נג'אר, אני מקבל על עצמי בלי נדר לומר כל יום ברכות השחר, עם מישהו שיענה לי אמין.
גם אתם יכולים להוסיף לבנה ולקבל על עצמכם קבלה טובה בטלפון 03-903-903-9, שלוחה מספר 9. ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
מאזינים מבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב טוב, מאזינים יקרים, אתם מאזינים לתוכנית ליל שישי חינוכי, ואנחנו כמידי ליל שישי בחצות, בימי בין המצרים, עם ספירת העומר, בכל מיני פרויקטים מיוחדים שאנחנו מפעילים, מדברים כמובן איך לא על נושא חינוך הילדים. הלילה, מאזינים יקרים, נעסוק, כפי שהבטחתי בשבוע שעבר, בנושא המשמעת. ביחד נלמד כיצד להתמודד עם חוצפה, בעיות משמעת, קשיים במסגרת הלימודית, בעיקר נתמקד בנושא המשמעת, ובעזרת השם גם בנושאים שונים, ככל שנתבקש על ידכם המאזינים העיקרים, וככל שיותר לנו הזמן. אתם כבר מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 039-039-039, גם מטלפונים קשרים, או באתר קול חי, באפליקציה, וכן שאלות לאולפן דרך אתר אתגרים בחינוך, גם כן אפשר, זה מגיע אלינו ישירות. אבל לפני שנצא לדרך, הייתי רוצה לשתף אתכם מאזינים יקרים, בדבר טוב שמצווה לפרסם. זה בבחינת אל תמנע טוב מבעליו. במסגרת הפעילות של מרכז אתגרים בחינוך, שאותו אני מנהל, אנחנו מפעילים שירות שנקרא פרויקט ליווי אישי. הפרויקט הזה בעצם נועד למוסדות לימוד, החל מגנים, עבור דרך תלמודי תורה וחלה בישיבות. ובמסגרת הפרויקט הזה, אני מלווה באופן אישי את המוסד, ומכיר את הצרכים שלו, מה בדיוק, נקרא לזה הסגנון של אותו מוסד. ישנם מוסדות שהם מה שנקרא הצלה, לתלמידים שמגיעים ממשפחות יותר רחוקות מהדת. ישנם מוסדות חרדיים לגמרי, ישנם מוסדות טיפוליים וכן הלאה. אני מלווה כל מוסד באופן אישי, זה כולל כמובן את הדרכת הצוות, זה כולל כנסים וערבים, ערבי חינוך להורים, סדנאות, פגישות ייעוץ אישיות לתלמידים שמתקשים או להורים שלהם, הכנת תוכניות טיפולים, טיפוליות אישיות וכן הלאה. וזה פרויקט ממש ממש מבורך. אנחנו גם ניתן בעזרת השם מספר טלפון לאלו שמתעניינים בפרויקט הזה, יוכלו לפנות לאתגרים בחינוך, מספר הטלפון הוא 054-847-8706. לצערנו היום, אחד הקשיים או עיקר הקושי במוסדות בכלל ובתלמודי תורה בעיקר, זה היכולת לפתור בעיות של התנהגות, ובעיקר אנחנו מדברים על נושא המשמעת, שזה יהיה נושא התוכנית הערב. בהרבה מן המקרים, בגלל חסר בהבנת מבנה נפש האדם, נגרמות תקלות חמורות ביותר, ממש חמורות ביותר. אנחנו מכנים את זה בשם חשיבה ממיינת וחשיבה בונה. מה הכוונה? נניח יושב רבי בכיתה, ויש לו 20 תלמידים בכיתה, והוא רוצה ללמד, אבל פתאום תלמיד מפריע לו. תלמיד לא מקבל משמעת, אוכל באמצע שיעור, מדבר, קם, לא ממלא את החובה שלו. מה המחשבה הראשונה שעולה לאותו מלמד בראש? כשהוא רואה את הבעיה חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, מה המחשבה הראשונה שעולה לו? יש מחשבה שאומרת, יוסי הזה די, הוא לא מתאים לכיתה הזו, הוא לא מתאים. אז בהפסקה הוא הולך למנהל, ואומר לו, תשמע, אני לא יכול איתו, הוא לא מתאים, תביא את ההורים שלו, תיקח אותו, תחזיר אותו וכן הלאה. יש חשיבה מסוג אחר לגמרי, וזה נקרא חשיבה בונה. איך אני בונה את הילד? לא איך אני מתאים את הנוחות שלי עכשיו שהוא יהיה מחוץ לכיתה, שיעבור לכיתה המקבילה, שילך לתלמוד תורה אחר, שיעזוב אותי. לא, חשיבה בונה. כמו שכשאתה יושב בשולחן שבת והילדים יושבים מסביבך, ופתאום ילד שבר כוס, אולי אתה כועס, אולי אתה מתעצבן, אבל אתה לא חושב להעביר אותו למשפחה מאמצת. כי אתה יודע, זה המשפחה. כולנו כאן, באותה סירה, על אותה אונייה, וכולנו בלב ים, צריכים להסתדר ביחד. אף אחד לא הולך לזרוק מישהו מהאונייה. וזה היום, לצערנו, הרב חסר בהרבה מאוד מוסדות לימוד, ואני מדבר אפילו בגיל של גנים. כשאתה רואה ילד עם בעיות התנהגות, הרבה פעמים זה מגיע מהבית. אז מה הדבר הראשון שעושים? תרים טלפון לאבא שלו, תרים טלפון לאמא שלו, תגיד, אי אפשר ככה להמשיך איתו. מה אתה מצפה שהאמא תאמר מהעבר השני? רגע, 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 סליחה, אני מוציאה את השלט מהתיק, אוי, שכחתי, אני השארתי את הכפתור על שלילי, אני כבר מעבירה לחיובי, תבדוק, תבדוק בכיתה, מה קורה עם יוסי שלי, הוא בסדר, הוא השתפר? מה זה עוזר שאנחנו, בנוסף על כל העניינים האלה, גם מצערים את ההורים? זה חשיבה ממיינת, איך אני ממיין, מי מתאים לי, מי לא מתאים לי למוסד. ויש חשיבה בונה. איך אני לוקח אדם ואני בונה אותו? אני משפר את ההתנהגות. או איך אני עוזר למשפחה בבית, הרבה פעמים קשיים כלכליים, או קשיים לפעמים משפחות מסוימות שמגיעים ההורים מרקע שונה מאוד אחד מהשני. הרבה הרבה פעילות ביתית לא נוחה ולא נכונה גורמת לבעיות התנהגות. וזה תקלות מאוד מאוד חמורות. זו הסיבה שאנחנו יוצאים בפרויקט הזה שבעצם נקרא פרויקט ליווי אישי. הפרויקט הזה זמין בסך הכל לארבעה מוסדות בכל הארץ. שלושה כבר, מה שנקרא, נלקחו ונשאר לנו מקום אחד אחרון. אבל אחד המוסדות שאני מלווה כבר תקופה ארוכה הוא תלמוד תורה שנקרא דור לתפארת בעיר מודיעין עילית. חלק ממה שבנינו שם זה בעצם מערכת שנותנת לכל תלמיד באמת יחס חם מיוחד, כיתות קטנות, צוות שמונחה על ידי בצורה ממש יסודית, והעיקר העיקרים הוא החשיבה המעצבת או הבונה ולא החשיבה הממיינת. ואני חושב שבאמת יש כאן עניין של אל תמנע טוב מבעליו, ואני חושב שמי שנמצאים באזור או מתלבטים או מתעניינים, תלמוד תורה דור לתפארת באמת כשמו כן הוא, שמשתדלים לתת את כל הלב ומה שיכולים. ועד כדי כך אני סבור בדבר הזה שהייתי רוצה לומר ערב טוב לרב יעקב ישראל, שהוא אחד ההורים שיש לו כמה בנים בתלמוד תורה אצלנו, שאולי יגיד כמה מילים על מקומות אחרים שבהם אולי הוא חווה מה זה חשיבה ממיינת, מה זה חשיבה בונה, ואיך הדברים האלה באמת עובדים. שלום, ערב טוב, הרב יעקב, שלום וברכה.
ערב טוב וברכה, הרב ברזילאי. בראש חודש לברכה.
גם לכם.
שיגענו בית המקדש במהרה בימינו.
אמן.
יש, בכל מקום יש, נשאר לנו מקדש מעט, אחרי שנחרב בית המקדש הגדול. והמקדש מעט האלו, וגם התלמודי תורה היקרים מפז, ובמיוחד אני חייב הכרת הטוב מיוחדת לתלמוד תורה שלנו דור לתפארת, לאחר שיש לי ילדים, כמה ילדים בלי עין הרע, שהם לומדים שם כבר למעלה מ-15 שנה, שנכנסו כבר לישיבות קטנות וגדולות, ומשך כל הזמן מאוד שמחנו מהחינוך המיוחד והמשפחה האוואי והנחת והשלווה והרוגע ולשמוע אוזן קשבת שיש לכל תלמיד ותלמיד, ויכולים לדבר שיחות ארוכות בשביל לשמוע תלמיד עד הסוף ולהבין את נפש הילד. ומאוד מאוד אני חייב הכרת הטוב במיוחד משך כל השנים, ובמיוחד כעת שהרב ברזילאי היועץ החינוכי נכנס למקום, והוא מלווה את המקום בצורה מיוחדת במינה, הוא ישרה למקום שלווה ורוגע, ומלווה ושומע את ההורים, ונותן עצות וגם שיעורים והנחיות בחינוך להורים. אני מאוד, מאוד חייב הכרת הטוב, אני רק רוצה לציין כמה דוגמאות קטנות, שכל כך התפעלתי מהמקום. יש למשל דוגמה של ילד, אני זוכר, שהגיע לכיתה וב, יחד עם הבן שלי, הגיע מתלמוד תורה אחר, שיש שם כיתות גדולות של אפילו עד 40 תלמידים. וכשהוא הגיע לתלמוד תורה, היה נראה כמו ילד ומשפחה שהגיעו מחוץ לארץ, אבל היו כבר כמה שנים פה בארץ. אבל כשהוא הגיע לתלמוד תורה, הוא הגיע בלי לדבר. לא יודע, כאילו לא ידע לדבר בכלל. היה במקום גדול, מקום שהיה, שלא שמו לו דגש במיוחד, והוא היה ילד עדין, שברגע שאין אין לו קצת תשומת לב מיוחדת, אז הוא נעבד בתוך המכסה של התלמידים, והוא הגיע ממש כמו שלא מדבר כלום, זה היה כמו פחד כזה, מה, האם זה ימשיך, מה יהיה? וההורים שלו התחננו, שרוצים, שהוא מבין עניין והכל, אבל לא יודע משום מה, הוא לא הסתדר בכיתה שהוא היה בתלמוד תורה הקודם. ואז, לאט לאט, אני עקבתי אחרי המקום, ואחרי, היה לי קשר עם הרבי, והיה לי קשר כל הזמן, לראות וראיתי שהילד פשוט נפתח בצורה מיוחדת במינה. אחרי רק כמה חודשים, כבר התחיל לדבר ולהתעניין ולשאול, ולא רק זה, אלא שהוא התחיל להיות ממש לגלות כישרונות שהיו לו תמיד, אבל הוא לא הצליח לגלות אותם. ולא רק זה, אלא הגיע למצב שהוא הגיע, שהוא נהיה הכי מצוין שבכיתה שלו. הוא תמיד היה מוצלח בכל השיעורים עד היום, הוא הגיע בערך בכיתה ד', היום הוא כבר בכיתה ח', הוא עולה לישיבה קטנה, הוא הכי מוצלח היום שבתלמוד תורה.
כן, נכון, זה באמת אחד הסיפורים, אפשר לומר, הדרמטיים של השנים האחרונות בדור לתפארת, שתלמיד שהגיע ממש אילם, אפשר לומר, אילם מבחינה חברתית, לא מבחינה רפואית, ובאמת היום, כן, אני מצטרף לדבריך, אחד המצטיינים ביותר בכיתה ח', נכון?
כן, זה ממש רב ברבילה, יראה את זה בקרוב, הוא ראה את ההשתלבות שלו, ולאט לאט איך שהוא עולה, בצורה מיוחדת ומינה, זה היה משהו מיוחד, והכל בזכות התשומת לב יותר של, למה יש, זה לא כיתות גדולות, זה עד 15 תלמידים בכיתה.
שזה אגב דבר שאין היום, אני חושב, כמעט כמעט בנמצא בחינוך הרגיל, אולי בחינוך המיוחד כן, אבל כיתות קטנות, שממש עד 15 תלמידים, ולמעלה מזה כבר זה פותחים כיתה חדשה, זה דבר מאוד מאוד לא מצוי. אני זוכר שכשדיברנו על הרעיון הזה, זה היה רעיון שהוא קשה מאוד גם כלכלית, אבל קיבלו אותו בעין יפה, ואנחנו רואים את התוצאות של זה, כמה הדבר הזה של כיתה קטנה יכול לתרום לזה שהרבי יכול להסתכל ולדעת אם פלוני אכל ולא אכל ומה המצב איתו ואיך הוא מתקדם ולנהל איתו שיחה בהפסקה, ולא, אתה יודע, יש היום כן הרבה פעמים שהרבי רוצה רק בהפסקה לרוץ להכין את הקפה שלו וקצת שקט, ובאמת באמת המקום הזה מתאפיין באמת ביחס מיוחד, ואני חושב שכן, לא נמנע טוב מבעליו. נזכיר שבעיר מודיעין עילית תלמוד תורה דור לתפארת, וגם אנחנו ניתן אפילו מספר טלפון, נעשה את המצווה כבר עד הסוף, לתלמידים שהורים שמתלבטים או מתקשים ורוצים להכיר את המקום מקרוב, אנחנו ניתן טלפון, הוא 053-314-1329. נחזור על זה, 053-314-1329, או להשאיר פנייה אפילו באתר אתגרים בחינוך, אנחנו נעביר בעזרת השם ויוכלו ליהנות מזה. כן, הרב יעקב, רציתם להוסיף עוד משהו?
עוד שתי נקודות קטנות.
בבקשה.
לא יכביד, שיש גם תלמיד אחד במחזורים הראשונים של התלמוד תורה, שהיום כבר נמצא בישיבה גדולה בירושלים, כמדומני תורת משה, וישיבה לאשכנזים, והוא נהיה מהמיוחדים שבישיבה גדולה, ולקחו אותו בתור משיב לכל הישיבה הגדולה. הבחורים לוקחים אותו בתור משיב, ושואלים אותו, כבר בישיבה קטנה הם מצטיין, אמרו שהוא הכי מוצלח בכל הישיבה הקטנה פה, ישיבה קטנה בדרכה של תורה פה בקריית ספר, ולאחר מכן הלך לישיבה גדולה בירושלים, והיום ההורים שלו מודים ומכירים טובה ואומרים שהוא היום נהיה משיב של הישיבה הגדולה. אז זה כל כך משמח, וכל כך הניחה והכרת הטוב מלחדת למקום. ובעזרת השם, שבמיוחד גם כן עם המנהל היקר שנמצא שם, שמשקיע כל כך, הרב יוסף, שהוא מתלמידי רב גרשון ליבמן זצ"ל, ששלח אותו מצרפת למרוקו לפתוח ישיבה קטנה, ואחרי כן סמינר, יש לו הרבה ידע וניסיון בחינוך ילדי ישראל, והוא מסוגל בגילו המבוגר לשמוע תלמיד במשך הרבה זמן עד הסוף, ולהתייחס לכל הורה הרבה זמן, וגם יוצא מאוד לקראת ההורים בנוגע לשכר לימוד, ומאוד עוזר ושומע את כל אחד. ישר כוח שנתתם לי את האפשרות להכיר טובה, ושיהיה הרבה הצלחה לרב ברזילי ולכל התלמוד תורה, בעזרת השם.
תודה רבה רב יעקב ישראל, אחד ההורים מהתלמוד תורה, ישר כוח, תודה רבה. אנחנו יוצאים לתוכנית שלנו, נושא המשמעת, אנחנו נזכיר ונאמר לכם שכעת תוכלו גם להתקשר 039-039-039. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה מתחילים, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מאזינים נכבדים, נא להדק חגורות, הטיסה לרבין יוצאת לדרך. חידון עולם התפילה בתוכנית ערב חי ממריא, ואתם מוזמנים להצטרף. האזינו לתוכנית ערב חי, ענו על שאלות לפירוש התפילה ממרן בעל החפץ חיים, ותוכלו לזכות בטיסה לציונו הקדוש ברדין. חידון עולם התפילה, עם אריאל ברמן והרב צבי ירום. ראשון עד רביעי, 21:00, כאן בקול חי. השאלות בחידון מתוך הספר, התפילה במחיצת החפץ חיים. להשיג ברשת חנויות יפה נוף.
לקראת הילולת האריזל הקדוש בצפת, הכנסת אורחים רש במירון מזמינה את הציבור לעלות לציונו של מייסד הכנסת האורחים, להשתתף במעמד התיקון ביום שלישי, ה' באב, 9 באוגוסט. ניתן להעביר שמות לתפילה והזכרה בתיקון ללא עלות. 1-800-36-18-18, 1-800-36-18-18.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 9 של חבורת תרי"ג.
אבל לפני שהספיק להקיש בדלת, הדלת נפתחה. קרונבך השותק עמד בפתח ונעץ את עיניו ברובי, ישראל וגדי.
הרב קרונבך!
אני לא רב.
אדון קרונבך?
אני לא אדון.
מה קרונבך?
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
לקראת הילולת האריזל הקדוש בצפת, הכנסת האורחים רש במירון מזמינה את הציבור לעלות לציונו של מייסד הכנסת האורחים ולהשתתף במעמד התיקון.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בקיץ הישראלי אתם צריכים טורנדו. במזגן טורנדו שקויח סוס אחד. עכשיו בטורנדו, מזגן אחד כוח סוס בדירוג אנרגטי A, חסכוני בחשמל ועם 5 שנות אחריות מורחבות, רק ב-1,490 שקלים. טורנדו זה לא סתם מזגן חזק, זה מזגן חזק וברוך. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
מחפשים חופשה משפחתית ברמה אחת מעל לכל השאר? סי טראבל מציעה לכם חופשת קיץ בהולנד, בלב יער קסום, במלון גולדן טולי פרמלו בחודשי הקיץ. בכל שבוע תצא טיסה, והכל בהשגחת הרב פד ושליטה. לחבילת טיולים מגוונת ומדהימה, חייגו 03-57-5-8. סי החופש, סי הנופש, סי טראבל.
יום שישי בצהריים, הכל כמעט ארוך ומוכן לשבת.
אויחם לשלום.
רגע לפני שבת, מנחם טוקר מתארח אצלכם ומתענג על הזמירות והטעמים, האורחים המנהגים באווירת השבת הייחודית שלכם.
סבי מרנן.
חיים.
אורח לשבת, תוכנית קיץ חדשה עם מנחם טוקר, יום שישי שתיים בצהריים, רק כאן בכל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, והנושא שלנו הוא משמעת. כל אדם מחפש ביטחון, מחפש יציבות. אם זה במקום העבודה, אף אחד לא אוהב להיות מפוטר. ישנם אנשים שהסיוט המתמשך שלהם הוא להיות מובטלים. אם זה בהכנסה החודשית, אדם רוצה שהמשכורת תדפוק כל חודש, אם זה כל ראשון לחודש, כל עשירי לחודש, הוא רוצה שזה ידפוק, על סמך זה הוא נותן צ'קים, על סמך זה הוא יכול לקחת הלוואות, על סמך זה הוא יכול לתכנן את החיים שלו. אנשים רוצים יציבות. אדם רוצה יציבות במקום המגורים, לא לעבור מעיר לעיר כל רגע. אפילו בסגנון הקפה שלנו, אנחנו אוהבים יציבות. בדיוק אותה כמות קפה, אותה כמות סוכר, גובה המים. ישנם מעסיקים שפיתרו עובדים על כך שלא הכינו את הקפה כמו שצריך. אדם מחפש יציבות. והשאיפה הזו היא כל כך חזקה אצל הילדים, שזה דחף משמעותי בהתנהגות שלהם, ואני אסביר. לפני כמה שנים היה לנו מקרה שהגיע לאתגרים בחינוך, ילד מאוד מאוד לא ממושמע. האמא מספרת שהסיוט הכי גדול שלה זה שנשפך מים על הרצפה. אם נשפכים מים על הרצפה, מבחינתה זה סוף העולם. והיא אומרת על הילדה הקטנה שלה, בת 5, ממלאת כוס מים, והאמא יושבת על הספה והילדה מתקרבת אליה ככה מטר, מטר וחצי ממנה עם הכוס מים, ואומרת לה, אני אשפוך? ואמא אותה פרצוף קשה ואומרת, שלא תעזי. והיא מתה את הכוס לאט לאט ואומרת, אני אשפוך, שלא תעזי אמרתי לך. היא אומרת, ופתאום היא שופכת את הכל, וכשאמא רצה אליה, סליחה על הגילוי, אבל להקות אותה, הילדה לא בורחת. זה אפילו נראה שהיא נהנית מזה. מכירים את הילדים האלה שזה נראה שנהנים לעצבן אותנו? מכיר את התלמיד הזה בכיתה שהוא נהנה לעשות לך דווקא כאילו כל מה שהוא קם בבוקר בשביל להרוס לך את השיעור? ממה זה נובע? אני רוצה להסביר תהליך תת-הכרתי חשוב מאוד, שהוא קריטי להבנה שלו, כי מי שיבין את הנקודה הזו יוכל לפתור הרבה מאוד בעיות בזמן הנכון, לפני שהילד מתבגר והבעיה מתעצבת ומתקבעת. ילד רוצה יציבות. יציבות בעיני הילד זה אבא ואמא. אבא ואמא שמשדרים רוגע, אנחנו תמיד אומרים את הראשי תיבות רשת ביטחון. רשת זה ראשי תיבות רוגע, שלווה, תקיפות, שהיא מייצרת לילד מערכת של ביטחון. כשאני מנסה לדפוק מסמר בקיר, יש קיר מעץ, לדפוק בו מסמר קל מאוד. יש קיר מאבן, יותר קשה לדפוק מסמר. ויש קיר של מקלט, של ממד, זה קיר בטון, בלתי אפשרי לתקוע בו מסמר. לכאורה, הקיר הכי ידידותי זה קיר העץ, כי הוא מאפשר לי לתקוע מסמרים חופשי, זה נוח לי, אני יכול לתקוע תמונות, זה מאוד נעים. קיר האבן קצת פחות, קיר הבטון הוא ממש סנוי עליי. אבל אם חלילה ישנה אזעקת אמת, וטילי אויב מתעופפים באוויר, מהו המקום הראשון אליו אני ארוץ כדי להרגיש מוגן? האם ליד קיר העץ? האם ליד קיר האבן? לא. אני אלך לאותו קיר של ממד, לאותו קיר בטון. אותו קיר שלא היה לי נוח איתו. זה שלא אפשר לי מעולם להכניס מסמר. זה שתסכל אותי על כל תמונה שרציתי לתלות. הוא לא היה נוח אז, אבל הוא ייצר לי לאורך זמן תמונה, תראה כמה אני חזק, תראה כמה אני יציב. ממילא כשאני מחפש הגנה, אני בורח אליו. אותו הדבר עם ההורים. הורה שהילד יכול בקלות לדפוק עליו מסמר, להחליט, אני רוצה ככה, אני בוכה, אני צועק, אני רוצה, תביא, תעשה. ואבא ואמא נכנעים, או אפילו לא נכנעים, צועקים, משתוללים. הילד מזהה כוחות בידיים שלו. הוא עושה בעיות, וכל הבית יוצא משליטה. מתעצבנים, צועקים, או שאולי מתכופפים, הם מבטרים. אבל הוא שולט במרכאות בהורים. לאורך זמן הילד הזה מפנים שאבא ואמא הם בעצם קיר עץ. הם לא קיר בטון. וכאן אני מגיע לתהליך התת-הכרתי שמתקיים בנפשו של הילד. המחשבה הזו שההורים שלי לא יציבים ולא חזקים היא מחשבה מפחידה מאוד. זה לא בלוגיקה, זה לא מחשבה מודעת, זה תהליך תת-הכרתי שמכניס את הילד לחרדה. אני לא במקום מוגן, אבא ואמא לא מספיק חזקים בשבילי. ואז מה קורה? הילד אומר במרכאות, אומר לעצמו, אולי אם אני אעשה דבר חמור, הם יעצרו אותי. הם יוכיחו לי שהם חזקים, שהם יציבים. ואז הוא עושה דבר חמור יותר. ואם גם אז ההורים נכנעים, או רק צועקים, משתוללים, אבל לא שומרים על הרוגע, על השלווה ועל התקיפות, לדרוש בתקיפות מהילד, הילד נכנס למעגל קסמים שהוא לא יוצא ממנו, כי אז הוא נכנס לחרדה הרבה יותר גדולה. הנה עשיתי משהו יותר חמור, ואפילו האחי, ההורים עדיין חלשים עליי. ואז תת ההכרה דוחף אותו לעשות משהו עוד יותר קיצוני, הרבה יותר חמור, כי הוא אומר שוב פעם במרכאות, זה לא בלוגיקה, זה בנפש, אומר לעצמו, אם אני אעשה דבר כזה חמור, ודאי אבא ואמא יעצרו אותי. ואם גם אז זה לא קורה, הילד מאבד את הרגשת הביטחון שלו. לכן בהרבה מקרים שמגיעים אלינו לאתגרים בחינוך למשרד, שאנחנו שומעים על בעיית משמעת כבדה מאוד, שאלה ראשונה שאנחנו שואלים, האם הילד גם סובל מחרדות? האם קשה לו להירדם בלילה? האם הוא לא מוכן לעלות למיטה? האם הוא לא רוצה להישאר לבד בבית, מפחד מאוד? אני לא מדבר על פחדים נורמטיביים שכל ילד מפחד, שזה קשור לגיל. אני מדבר על פחדים קצת מעבר. הרבה מן המקרים אומרים, כן, כן, נכון, איך ידעת? פשוט מאוד. ילד שאיננו סופג משמעת בבית, הוא ילד חרד, הוא ילד לא רגוע. אצל חלק מהילדים זה התבטא בהסתגרות, התבודדות פנימה. אצל חלק מהילדים זה יופיע בצורה אחרת של בעיות התנהגות. כמובן בראשם, בעיות המשמעת. הוא לא רוצה לשמוע, הוא עושה בעיות בתלמוד תורה, הוא מתחצף לרבי, מתחצף להורים, חוצפה גם נובעת מחסר במשמעת. והילד הזה גדל בעולם שבו מבחינתו העולם הוא לא יציב. העולם הוא לא בטוח, הוא לא רגוע בעולמו. זו תופעה מאוד מאוד מסוכנת. הרבה הורים טועים וחושבים ורואים לעצמם, מה זה משמעת? משמעת זה בעצם איזשהו כלי שבא לשרת אותי, את ההורה, שיהיה לי נוח לנהל את הבית, או את המורה, או את המורה, שיהיה לי את היכולת לנהל את הכיתה, צריכה משמעת. זה לא נכון. אם זה היה הצורך, היה הרבה יותר קל לפתור אותו, בלהעמיד שני מאבטחים, עם רובים שלופים על כל הכיתה, ונראה מי יעיז לדבר. פתרת את כל בעיית המשמעת בבת אחת. משמעת זה לא כלי שבא בשביל ההורה. זה כלי התפתחותי לנפש של הילד. בואו ניקח דוגמה מעולמם של המבוגרים. תארו לכם שאדם לא עובד ולא לומד, ואין לו בעיה של כסף כי אבא שלו עשיר גדול. והוא כל היום מהבוקר עד הלילה מתהפך בין סמיכות הפוך והמזרונים והאכילה והשתייה והמנוחה. כמה זמן הוא יכול להחזיק מעמד? כמה זמן אפשר להחזיק מעמד בלי מחויבות לשום דבר? כולנו לא אוהבים מחויבויות. כולנו שמחים, אומנם כתוב שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, ויש גם בתים כאלו שבאמת כשאבא נכנס אז ממעטין בשמחה. אבל ישנם גם הרבה אנשים שמשנכנס אב הם קצת אולי ממעטין בשמחה כלפי חוץ, אבל בפנים כבר מריחים את החופש, איזה כיף. כבר הזמנו צימר בצפון, כבר מתכננים מה יהיה. איך נעביר את אישת הימים? נעביר אותם באבל? בוא נעביר אותם בתכנונים לצימר. למה אנחנו אוהבים את הנופש? מי נהנה מנופש? רק אדם שהיה לו מחויבות כל השנה. שהיה חייב לקום בשעה מסוימת, ולישון בשעה מסוימת, וללמוד ולהספיק ולעשות ולעבוד וכן הלאה. המחויבות היא איננה נוחה ביום יום, אבל במבט המצטבר היא זו ששומרת על החיוך, על הפנים שלנו. למה שזה יהיה שונה אצל הילדים? ילד איננו יודע לייצר לעצמו מערכת של מחויבויות. אנחנו ההורים צריכים לייצר אותה ולעמוד עליה ברוגע, בשלווה, אבל בתקיפות. בית שהוא רגוע ותקיף מגדל ילדים רגועים ותקיפים. תקיפים הכוונה היא בעלי החלטות, מקבלים החלטה, עומדים מאחוריה בעקביות ולא נופלים. אנחנו יכולים לראות את זה במציאות גם היום. ישנם קבוצות גדולות באוכלוסייה שאתה רואה שם חינוך טוב, חינוך ערכי, חינוך לעשות דברים, לקום, לפעול. אין שם כמעט עצלים או בטלנים. לעומת זאת אתה יכול לראות קבוצות שלמות באוכלוסייה ששם זה המוטו. כי לשכב במיטה חצי שעה יותר זה משהו נעים, נכון? בתפיסה הילדותית. אז אם חצי שעה זה נעים, שעה זה נעים כפול. שעתיים פי ארבע. בתפיסה הילדותית חיים של בטלה הם חיים של הנאה. ואנחנו צריכים ללמד אותם אחרת. ללמד אותם אחרת. ואי אפשר ללמד את זה לא בהסברים, ולא בהרצאות מוסר, ולא בשיחות נפש. רק בהפעלת המשמעת, יומם ולילה. ברוגע, בשלווה, בתקיפות. מה קורה כשכבר מתעוררות בעיות משמעת? זה כבר נושא שבעזרת השם נדון עליו, מיד מיד, אחרי הפסקת הפרסומות, שייתן לנו מוישי כאן. בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
לקראת הילולת האריזל הקדוש בצפת, הכנסת אורחים רש במירון מזמינה את הציבור לעלות לציונו של מייסד הכנסת האורחים, להשתתף במעמד התיקון ביום שלישי, ה' באב, 9 באוגוסט. ניתן להעביר שמות לתפילה והזכרה בתיקון ללא עלות. 1-800-36-18-18 1-800-36-18-18
חופשה באיסרוטל גנים בים המלח רק עם סי טראבל. הופעה חיה עם הזמר חיים ישראל. מופע טלפתיה עם האמן חזי דין. מופע אילוזיות עם שלומי בן דוד ומופע קרקס מרהיב. הרצאות מפי הרב מאיר שוורץ שליטה. וגם קייטנת סי קידס במהלך היום. והכל בהשגחת הרב שמואל בונשן שליטה. חייגו עכשיו 03-57-5-8. סי טראבל.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 9 של חבורת תרי"ג.
אבל לפני שהספיק להקיש בדלת, הדלת נפתחה. קרונבך השותק עמד בפתח ונעץ את עיניו ברובי, ישראל וגדי.
הרב קרונבך!
אני לא רב.
מדון קרונבך?
אני לא אדום.
מה קרונבך?
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
הטיפ היומי, והיום רפואת שיניים עם דוקטור מרק לוין ממדי קליניק.
שלום למאזינים ושלום גם לדוקטור לוין ממדי קליניק. דוקטור, היום אני מבקש טיפ, איך בוחרים מרפאת שיניים?
שאלה מצוינת, אני ממליץ לבדוק ולוודא כמה פרטים. למשל, שלמרפאה יש רישיון מטעם משרד הבריאות, לרופאים וכמובן לחדרי הניתוח.
אוקיי.
צריך לוודא שבקליניקה יש חדרי ניתוח וחדרי התאוששות הכוללים את המכשור המתקדם ביותר.
מעולה, אני רושם. מה עוד?
חשוב לוודא שהמרדים עובד באופן קבוע בקליניקה, וחשוב מהכל לדעתי ניסיון. טיפול שיניים בהרדמה כללית עושים רק אצל רופא מנוסה.
רק אצל רופא מנוסה, רשמתי. תודה דוקטור לוין, להתראות בטיפ היומי הבא.
הטיפ היומי בחסות מדי קליניק 03-69-111-38.
לקראת הילולת האריזל הקדוש בצפת, הכנסת האורחים רשב"י מירון מזמינה את הציבור לעלות לציונו של מייסד הכנסת האורחים ולהשתתף במעמד התיקון.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי.
אנחנו שבנו עליכם וכמובן למאזינים שלנו שמחכים על הקו. שלום וערב טוב למאזין או מאזינה שיש על הקו. שלום.
כן, שלום.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי לשאול בבקשה, השאלה שלי מאוד קשה לי איך לנסח אותה, אבל באופן כללי הילדים שלי סופגים חוסר ביטחון עצמי, חוסר הנהגה, חוסר רוחניות מצד הבעל. אני לא אומרת שלא מצידי, אני מנסה לתת את רוב מה שאני יכולה, כי אני מנסה להתחזק, שומעת שיעורים פה ושם, אבל מבחינת כאילו האבא הוא מאוד הוא לא יודע איך הוא לא יודע איך לגשת לילדים, הוא הרבה צועק עליהם, ואני נמצאת במצב כזה, גם מבחינה רוחנית הוא לא נותן להם שום דבר.
כן.
אני רוצה לדעת איך להתמודד עם זה, כי אני הרבה פעמים עוברת במחשבה שזה לא מתאים ואי אפשר להמשיך ככה, ואני לא יודעת מה לעשות.
עיקר הקושי שאת מרגישה זה רק בנושא הזה של חינוך הילדים, האווירה בבית בהקשר לילדים, או שזה לאו דווקא שם נמצא הקושי?
גם ביני לבינו. אין לו, הוא בא מרקע מאוד, הוא ילד, כאילו יש לו שתי אחים במשפחה, הוא ועוד אח, והרקע של הורים גרושים מגיל מאוד מאוד צעיר, למרות שגם אצלי הם גרושים, אבל זה קצת שונה. אני מרגישה שלא נתנו לו את האהבה הנכונה, את החינוך הנכון. אין לו מעצורים לדברים מסוימים לבעלי. הוא יכול לקנות מה שבא לו, מתי שבא לו, איך שבא לו. אבל לילדים הוא אין לי ואין לי ולא יכול ולא עכשיו ולא 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 ולא, הרבה לא. ואני לא יודעת איך להתמודד. גם כשהוא בבית, הוא לא בבית. כי יש לו את העניינים שלו, הוא סוגר את החדר ושלום על ישראל. כאילו, לא...
טוב, תראי.
כאילו הילדים הם מטרד מבחינתו.
ההתמודדות שלך היא לא התמודדות קלה. אני לא יודע אם מה שאני אומר עכשיו זה משמח או לא, אבל לצערנו, זה, את בסך הכל את זו שעלית לשידור, אבל את מייצגת כאן קהל גדול מאוד של אמהות, לפעמים גם של אבות, במקרה הפוך, שבהם בן זוג אחד מרגיש, אני רוצה בחינוך, אני רוצה לעשות, אני רוצה למלא חסרים שאולי אני לא קיבלתי אותם, אבל מצד שני אין שיתוף פעולה מבין הזוג השני, וזה דבר שמאוד מאוד מקשה לתהליך. אז קודם כל, העצה הפרקטית היא, אם היית יכולה להשפיע על בעלך, וכך אני אומר להרבה אנשים שהם מתקשרים להתייעץ בתחום הזה, אם היית יכול להשפיע על בן או על בת הזוג, להגיע לייעוץ, ולא להגיד בצורה כזו, אתה לא בסדר, לך תלמד איך מחנכים את הילדים, לא. אלא להגיד, בוא נלך ביחד. בוא אולי אני יש לי מה לשפר, לא נעים ללכת לבד, בוא נצא ביחד וכן הלאה. הרבה פעמים, אם מצליחים להביא את בן הזוג לפגישה אחת אצל יועץ טוב, אז בדרך כלל הוא יקבל גם חשק להמשיך הלאה בפגישות הבאות, אבל זה בהחלט בהחלט דבר שיכול לסייע. אבל זו עצה פרקטית. העצה היותר מעשית, נקרא לזה מבחינתך כרגע, עד שתצליחי להביא את בעלך לקבל, אני יודע איזה טיפוס הוא, יש כאלה שמוכנים, יש כאלה שלא.
או לא.
כן,
הוא ממש לא, הוא מאוד עקשן. הוא מאוד בראש שלו שהוא בסדר, והוא בדרגה שלו בסדר, הוא לא, אני לא רואה כאילו שום נכונות להשתנות, שום נכונות לעלות פה ושם. אני הרבה פעמים הערתי לו על דברים של הילדים, לא לצעוק יותר מדי, לא זה, אני לא אומרת שלא השתנה כלום, טיפולת בים השתנה, אבל ללכת לייעוץ, אני מפחדת אפילו לדבר איתו על זה.
אני יכול לתת לך עוד עצה, שהיא גם פרקטית מאוד, לקחת הרצאה בנושא של חינוך ילדים, ואם תרצי אפילו ישלח לך באופן אישי, ללא תשלום, לקחת הרצאה שעוסקת בעניין שמדבר מאוד להורים, כגון משמעת, או כגון, אני יודע מה, ילד שפתאום משקר, או גונב, איך מתייחסים לזה? דברים שהציבור מאוד מתעניין בהם. ואת משמיעה את זה בבית לעצמך. שוטפת כלים, ושמה את זה ברדיו, בטייפ או מה שלא יהיה. לפעמים את יודעת שזו שעה שהבעל נמצא במטבח, הוא לוקח לעצמו משהו וכו', יכול להיות שאיזה משפט יתפוס לו את האוזן. ככה יוצא מצב שבו את בעצם לא יכולה להביא אותו ליועץ, את מביאה את היועץ אליו אל תוך הבית. זה אגב אחד הכלים המיוחדים שיש לנו ברדיו, שאני מוכן להקדיש לפעמים אפילו כמו שאת רואה בשעות לא שעות, מפני שאני יודע, לפעמים מתקשרים אליי אנשים מסוף העולם, בסיטואציה שהם בטעות העבירו ככה את הסקאלה ותפס אותם איזה משפט, ומשם השתנו להם כל חיי המשפחה. זה דבר שמאוד מאוד נותן כוח להמשיך הלאה ולעשות את זה, כי התוצאות שאנחנו רואים זה מדהים. אז אותו דבר בבית. אם את יכולה להשמיע תכנים טובים, או ספרים טובים, אם הוא טיפוס שיותר אוהב לקרוא, פחות אוהב להזין וכן הלאה, זה דברים שיכולים מאוד להיות פרקטיים ויכולים לעזור בפועל. זה עניין אחד. אבל לגופו של עניין, איך את מתמודדת והיה ואת לא מצליחה לא לקחת אותו לייעוץ ולא להשמיע לו וכדומה, מה את יכולה לעשות בכוחות שלך? מאוד מאוד חשוב התמיכה הנפשית לילדים בנושא שנקרא גילויי חיבה. הדבר הזה אנשים רואים אותו היום כלוקסוס. זאת אומרת, אני מחנך את הבית, אני בסדר. אם אני גם מחבק ומנשק ומקרב את הילדים, אז אני אבא ממש טוב. אבל אם זה לא קורה, אז אני אבא בסדר, סביר. וזה לא נכון. זו טעות חמורה מאוד. בפרט בדור הזה. זה מאוד שונה ממה שהיה בדור קודם. בדור קודם, אבא היה יכול לחייך, מדי פעם ללחוץ את הכתף של הבן, והילד היה מומס, בגלל שלאבא לא היה פלאפון, בטח לא סמארטפון, ולא היו עיסוקים, ולא היו פקסים, ולא מיילים, ולא היו עובדים כל כך הרבה שעות מחוץ לבית, אז האווירה הביתית אוטומטית, והילדים לא היו נטל, כי לא היו כל כך הרבה רעיתים חדשים שצריך לשמור עליהם, אז צריך לצרוח על הילדים כל היום. בגלל שלא היה את כל זה, החיים באופן אוטומטי היו חיים יותר שלווים, יותר רגועים. הילדים היו מרגישים מקורבים להורים גם בלי שההורי יעשה משהו מיוחד. היום העיקרון לא השתנה. ילד צריך חום ואהבה בלי סוף. זה לא השתנה. אבל הפרקטיקה בהחלט השתנתה. בגלל שאנחנו כל כך עסוקים, ויש לנו טלפונים, ויש לנו עבודה, ויש לנו משכנתה, ויש לנו בית, ויש לנו רעיתים, וכל כך הרבה דברים שמסיחים את הדעת מהילדים, היום באופן נורמלי, אם לא שמים דגש על גילויי חיבה לילדים, ילדים באופן טבעי מרגישים דחויים. ילד מרגיש דחוי, שלא לדבר על זה שאמא אומרת לו, די כבר, תעוף מפה, תלך לישון, תן לי את הפרטיות שלי, די, שקט, גמרנו, מספיק, כמה אפשר? זה משפטים שהם, אמנם האמא אומרת אותם מתוך מצוקה, מתוך קושי אמיתי, שגם היא רוצה את הדקות שלה לעצמה, אבל מה,
מה באמת עושים? במצבים כאלה שכבר הילדים מגזימים?
התשובה היא מאוד פשוטה. כשמעניקים לילדים זמן איכות, זאת אומרת, כשאני לוקח 10 דקות ביום, אבל יארג ובל יעבור, 10 דקות ביום אני מחבא את הטלפון, לא על רטט ולא שום דבר, מחבא את הטלפון, סוגרת את כל מה שיכול להשיח את דעתי, כולל את הרדיו. ואני יושבת עם הבן, סתם, אפילו לא לשיחה, אפילו בלי לדבר. חיבור,
בנפרד קלטי... כל אחד?
מה זה?
בנפרד כל אחד או ש...
אנחנו מאוד מאוד שואפים להגיע למצב שזה יהיה בנפרד כל אחד. לפעמים משפחות ברוכות ילדים, אנחנו עושים קצת הנחה. אבל כן, אם היה אפשר להגיע לכל אחד, וגם אם זה לא כל יום, נניח הם, כל יומיים יוצא לכל ילד, 10 דקות עם אמא לבד, לדבר על השטויות הכי מטורפות, ולדבר על הדברים הכי לא משמעותיים, אבל שיחה אמיתית של התעניינות, של ממש להתעניין בקלפים, אז מה אתה אוסף? אז מה נקרא יקר? ומה נקרא פושט? ומה נקרא ככה? ואיזה גולה נקראת חלבנית? ואיזה גולה נקראת נוצצת? ואיזה גולה שקופית? וכמה זה שווה? ממש לדבר איתם על השטויות, על הדברים הכי קטנים שלהם. 10 דקות ביום, אם עושים את זה במשך שבועיים, 3, פתאום הילדים כבר לא מבקשים את אותה תשומת לב רעה, נקרא לזה כך, את אותה תשומת לב מעצבנת, את הנודניקיות הזו, את ההתמרחות הזו שאנחנו כל כך רוצים להתפטר ממנה, וככל שאנחנו דוחים את הילדים בדבר הזה, ככה הם נהיים יותר דביקים. זה בגלל זה, כי חסר איננו מתמלא מהאוויר, אדם רעב ימשיך להתחנן על לחם, וככל שנדחה אותו, ככה הלחם הזה יהיה יותר נוצץ בעיניו, והוא יותר ישתוקק אליו. ככל שאנחנו דוחים את הילדים, ככה הם צורכים יותר יחס, רק שהם צורכים אותו בצורה הלא נכונה, בצורה הלא טובה. ואם נשים לב, הורים שלא מעניקים חום ואהבה, הם מקדישים בסופו של דבר זמן לילדים הרבה יותר מ10 דקות ביום. אמנם לא זמן איכות, זמן של צעקות, של גערות, של מריבות, אבל מקדישים את הזמן הזה. אז לא חבל. למה לא להגיד שאותו בדרך הנכונה? אז מה שאת צריכה לחזק אצלך בבית, כשאין שיתוף פעולה מהצד השני, צריכה לחזק קודם כל את התמיכה הנפשית הזו של בני היקר. מה שלא יהיה, מה שלא תעשה, אתה הבן שלי, אני אוהבת אותך. זה דבר שאסור שיהיה תלוי בתנאי. יש הורים שאומרים לילדים, תתנהג טוב, אני אוהב אותך, ואם אתה מתנהג לא יפה, אז אמא לא אוהבת אותך עכשיו. אסור להגיד את המילים האלה. אסור ממש. אין פה שום יותר לדבר הזה, בשום סיטואציה שהיא. להגן עליהם מהבחינה הזו, ולהרבות בעידוד. עידוד פירושו של דבר, לראות בהם את הטוב, ולציין אותו. מדי פעם, במילים קטנות, קצרות ופשוטות, אבל הרבה פעמים ביום. לא לשכוח את זה. אני מקווה שאם באמת תעשי את זה, ותעשי את מה שבכוחותייך, הקדוש ברוך הוא יראה את המאמץ, וייתן את התוצאה הרבה יותר ממה שאת מצפה.
אוקיי, אפשר לשאול את שאלות, או שיש עוד מאזינים?
אנחנו במילה צריכים כבר עוד מעט לצאת לשעה השנייה, אז אולי נספיק עוד שאלה אחת, ואחרי זה כבר נצא לפרסומות. כן, בבקשה.
ומבחינה רוחנית, כאילו כשהבעל אין לדוגמה אישית של תפילות, כל מיני כאלה.
מבחינה רוחנית שהבעל מראה דוגמה לא טובה בבית, זו הכוונה?
כן, כן.
את יכולה לציין דוגמה שמאוד מפריעה לך?
הוא לא מקפיד על תפילות, ולימוד תורה ככה ממש בקטנה.
טוב, הנושא הזה הוא נושא, אגב, שלא שייך רק לאנשים אולי בעלי תשובה וכדומה, אלא גם ממש ממש לאנשים, מה שנקרא, לפחות מהבחינה החיצונית, עומדים תחת התקן שנקרא חרדים. והנושא הזה כואב מאוד. זאת אומרת, מצד אחד, אבא לא קם לתפילה, צד שני, הוא רוצה שהילד שלו כן יקום לתפילה. אבא לא לומד תורה, הוא רוצה שהבן שלו כן ילמד תורה.
אין לו רצון אפילו, אין לו כלום, כאילו, הוא טוב לו איכשהו, כאילו. הוא אפילו לא מכחיש, כאילו, את איפה שהוא נמצא. גם אם הילד ישאל אותו, יסביר לו את המצב שלו. וזה עוד יותר, כאילו, מעצבן. כאילו, ואלה תגיד, אני טועה וכו'.
כן, אני מבין. מצד שני, אני רוצה להזכיר לך, שישנה תופעה מאוד מעניינת. הרבה מאוד אנשים, שהם בעלי בתים, זאת אומרת, צריכים לקום מוקדם מאוד בבוקר, לצאת לעבודה, מגיעים גמורים הביתה, אוכלים משהו, נופלים למיטה, והרבה מאוד אנשים כאלו גידלו ילדים, בני תורה, שנהפכו להיות גדולי עולם. אני חושב רוב גדולי עולם, לא היו בנים של גדולי עולם. היו בנים של אנשים פשוטים. מצד שני, גם ניתן לראות, הרבה מאוד אנשים גדולים, גדולים באמת, שלא זכו לגדל ילדים בני תורה. והתופעה הזו היא מאוד מעניינת, כי אנחנו מוצאים היום כן קשר בין הדברים, וזה לא סתם סטטיסטיקה. ומה הקשר בין הדברים? הרבה פעמים כשאבא, נניח הוא גדול בתורה ובלימוד, הוא רוצה שגם הבן יהיה ככה. אבל מה לעשות, הבן לא הגיע בהזמנה, הוא לא הגיע תפור לפי המידה הזו, הגיע הבן קצת שלומזל, קצת לא קולט, קצת רחפן, ואז מתחיל ללחץ, מה שמוביל את הילד אחר כך לרחוב. לעומת זאת, יכול להיות אבא, שהוא לא לומד אפילו מילה אחת ביום, כי הוא יוצא לפרנסה וכו', ואפילו שלא מעניין אותו נניח. אבל יש כאלו הורים שגידלו בני תורה ממש. למה? כי הם שידרו את האמת שהייתה להם בלב, שלימוד התורה חשוב להם. את צודקת, במקרה שבו לימוד התורה באמת לא חשוב לאבא, אז בהחלט יש סיכוי טוב שזה יעבור לבן, שגם הבן יראה שזה כזה המערכת, שזה לא דבר שתופס מקום בבית. מה שאני יכול להציע כן, החשיבות שאדם מעניק ללימוד תורה או לתורה ולמצוות איננה תלויה בכמות, היא תלויה באיכות. אם את יכולה לבקש מבעלך, ואפילו אם זה יהיה בקשה שעולה מה שנקרא במאמץ, או באיזושהי, נקרא לזה חיכוך ביניכם, אבל את יודעת, רק אם את משוכנעת שבסופו של דבר הוא יקיים את מה שאת אומרת, אפילו אם זה יעלה בקצת קושי בשיחה עצמה, פשוט מאוד לדרוש ממנו. אני דורשת ממך לימוד מוסר קבוע, ספר מוסר קבוע, 10 דקות ביום, אבל יתהפך העולם, ה-10 דקות ביום האלה אתה לא מפסיד אותם. אם יש סיכוי טוב שתצליחי להשפיע עליו, פתאום תראי שהקביעות בלימוד מתחילה לייצר הנאה, והנאה בלימוד א' תמשוך אותו ללמוד יותר גם מבחינה כמותית, אבל גם אם הוא יישאר כל החיים על 10 דקות ביום, זה יהיה חשוב לו, אומנם לא בהתחלה, בהתחלה הוא יעשה זה מתוך מחויבות, כמו כל דבר בחיים, אבל אחר מכן זה באמת נהיה חשוב, באמת פתאום יכול להיות מצב שבו הוא כבר עלה למיטה, ופתאום הוא נזכר, אוי לא למדתי, הוא קם ולומד, ברגע שהוא יגיע לרמת החיבור הזו, זה ישפיע על הילדים פלאות. זאת תהיה דוגמה אישית חיובית, כי הילד, בחלק הזה שנקרא הדוגמה האישית, הוא איננו סופג מבחינה כמותית. כמה אבא לומד ביום? 5 שעות? הוא גם אני לומד 5 שעות. לא. הוא רואה שזה חשוב לאבא. ואם הוא רואה שאבא גם נהנה מהלימוד, זה מפתח חשק עצום, ולא בגלל שאבא לומד רק 10 דקות, אז הוא ילמד גם רק 10. אלא ההפך הוא הנכון. כמה שיותר, כי בחור צעיר יש לו עדיין כוחות, יש לו הראש שלו הרבה יותר פנוי מאשר אדם מבוגר, ובהחלט, בהחלט, אם את תצליחי לדרוש מבעלך, שיקדיש 10 דקות ביום, שזה לכולי אלמה לא כל כך קשה. כדאי מאוד
מוסר, כאילו, או מה?
כדאי מאוד מוסר, בגלל שהמוסר בדרך כלל מביא את האדם פתאום לקבוע לעצמו גם סדרי לימוד אחרים.
אוקיי.
אם הייתי אומר 10 דקות גמרה,
אוקיי.
יכול להיות שהוא היה נשאר ב-10 דקות הללו, ויכול להיות שגם היה מגיע לאיזה קטע קשה ולא מבין ונרדם, זה לא היה מחזיק מעמד. אבל אם יש ספר מוסר שהוא אי פעם למד, או קצת עיין, וזה מדבר אליו מה שהוא בוחר, לא מה שאת בוחרת בשבילו, אלא מה שהוא בוחר וזה מדבר אליו, יש סיכוי טוב מאוד שאחרי תקופה מסוימת שהוא ילמד מוסר, הוא פתאום.